מסכת יבמות דף קוף, נתחיל בסוף העמוד הקודם, 8 שורות מלמטה. תנו רבנן, 10 אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות, בגורן, איפה ששם אוספים את כל התבואה, עושים שם ערימות, ערימות מהתבואה, ושם הרגילים מחלק את התרומה לכל כהן שרוצה, יש 10 שלא מקבלים שם. ואלו הן חירש, שוטה וקטן, טומטום, אנדרוגינוס, העבד, עבד כנעני, זכאי לאכול בתרומה, כמו שכתוב בפסוק, וכהן כי יקנה נפש כי יין כספו ויוכל בו. אף פי כן, אי אפשר לחלק לו תרומה שם ואת הגרנות. והאישה, והערל, והתמה, וכן כהן שנשא אישה שאינה הוגנת לו, דיין לקח גרושה וכדומה. וכולן משגרים להם לבתיהן, חוץ מתמה ונושא אישה שאינה הוגנת לו. דהיינו, כולל שהזכרנו מקודם שלא יכולים לבוא לקחת תרומה בית הגרנות כמו אישה וכדומה, אבל אפשר לשלוח להם עידי שליח להביא להם בביתם שם. רק בית הגרנות לא מביא להם, חוץ משניים שגם לא שוכחים להם לבית. מזה התמה, כהן שנטמא, וגם כהן כזה שהוא נשא אישה שפסולה לכהונה. עכשיו הגמרא מבארת את טעמם של כל אלו שהזכרנו. בשלמה חירש, שוטה וקטן, לאו בני דעה נינהו. רש"י מפרש, כאן שאלה בני דעה זה לא כבוד, כי זה נראה כי נותנים את התרומה לכל איש, גם פשוט, איש שהוא לא נכבד. ולפי זה יוצא שכאשר אחר כך מביאים את התרומה לכהנים חשובים, זה כביכול מביאים את זה כמו צדקה, כמו, לא, מביאים את התרומה בתור דבר קדוש, מכובד, לכן לא מביאים אנשים אלה שאינם מכובדים. זה טעמו של רש"י. תוספות לעומת זה מפרשים, מפני שחוששים שלא ידעו לשמור את זה בטהורה. ולמה לביתם שולחים להם? כי מדובר כאן שיש להם בביתם אפוטרופוס שהוא שומר עליהם. אבל שמה בגורן, אז שמה חוששים שלחלק להם אפילו עם אפוטרופוס, שמי יבוא לחלק להם עם כהן כזה של חירש כזה שאין לו אפוטרופוס. טומטום ואנדרוגינוס נמי, בריאה בפני עצמה נינו, גם זה אומר רש"י, כיוון שהם אנשים כאלה שאינם חשובים, לא ברורה הזהות שלהם, לפיכך לא נותנים להם את זה, הם לא מכובדים. עבד נמי, דילמה אתה לעסוקה מתרומה ליוחסין. למעלה למדנו שיש בזה דעות, וכאן זה הולך כדעת רבי יהודה שאומר שאם נותנים למישהו בגורן, אז זה מראה שהוא בן חורין. לפיכך אם ניתן שם לעבד, יחשבו שהוא בן חורין, ויבואו לעלות אותו ליוחסין, יאמרו שהוא גם יכול לעשות, לקחת, לעבוד בית המקדש וכדומה, ולכן פסול לקבל בגורן. ערל וטמא, שום דמאיסה. ערל, הכוונה היא כהן, שלא מלא אותו אפילו אם זה היה מחמת אונס, כגון שמתו אחיו מחמת המילה, וזה מראה שיש במשפחה הזו חוסר קרישות דם, ולפיכך לא מלא גם אותו. אף פי כן הוא מאוס, כמו שגמרא אומרת, מגוני העולה, שכן התגנו בה הגויים, שנאמר, כי כל הגויים ערלים. אז רואים מכאן שזה דבר מאוס. והתמה, גם כן, הוא נטמא, הוא מס. נושא אישה שאינה הוגנת לו, משום כנסה, עונש, הוא נושא אישה שלא ראה לכהונה, אז לא מגיע לו לקבל את הכבוד של הכהונה, לפיכך לא לוקח תרומה. שאת הגמרא, כל התשעה מובנים, אלא אישה, מה היא טעמה לה? למה היא לא מקבלת? עונה הגמרא פליגי בה, רב פפה, רב הונה ברדי רב יהושע. אחד אמר, משום גירושה, ואחד אמר, משום ייחוד. אחד אמר הטעם בגלל ייתכן שיקרה בת ישראל שנישאה לכהן ועכשיו היא תקבל תרומה. לאחר שנתגרשה מבעלה בלא בנים ימשיכו לחלק לה, כי מכירים זאת אישה שרגילה לקבל, ולא יודעים שהיא כבר נתגרשה ועכשיו היא שווה לבית אביה כנעוריה, נחשבת ישראלית, ולפיכך לא זכאית לקבל, ובטעות ימשיכו לתת לה. תשובה נוספת, בגלל איסור ייחוד, בגורן זה נמצא בשדה, ממילא יש חשש שאישה תבוא לקבל שמה את התרומה, ויבוא מישהו להתייחד איתה, ולפיכך אמרו כל אישה לא תקבל. מת הגמרא מי בעיניהו, היכא בעיניהו בדרי דמקרב למטה ולהשליחי בה דהו אינשה, אינמי דמרחק ושכיח בה אינשה. אומרת הגמרא, מה הנפקמינה בין שני הטעמים האלו? אומרת הגמרא שתי נפקותות. נפקותה ראשונה, אם יש גורן שהוא קרוב לעיר. גורן שקרוב לעיר ממילא, אז אנשי הגורן הם כל הזמן שומעים את החדשות, את מה שקורה בעיר, ופיכך הם ידעו שהאישה הזו נתגרשה, שם כולם מכירים את כולם. זה לא ערים גדולות שלנו שאחד לא יודע מהשני, שם כפרים וכדומה. אז ממילא מכירים את האישה הזאת שהיא גרושה, וודאי אם היא תתגרש, אותה אישה שעכשיו אשת כהן, אם תתגרש ודאי ידעו עליה ולא ימשיכו לתת לה. לפיכך אפשר לחלק שם לכל אישה כהנת בגורן, כי לא ייווצרו טעויות. אבל לפי מי שאומר משום ייחוד, זה עדיין, זה אסור. יש חשש שיגיעו לייחוד. או נפקותה נוספת מנת הגמרא במקרה הפוך. בגורן כזה שהוא רחוק מן העיר. ואכן הפועלים, האנשים שנמצאים שם, הם לא יודעים מה קורה בעיר. ואכן, לפי הטעם שחיישינן שמי אותה אישה תהיה גרושה ועדיין תבוא לקבל, לפי הטעם הזה באמת אסור לתת לה. אבל מדובעים באותה גורן, למרות שהוא חוקה מהעיר, זה גורן גדול, שיש שם הרבה פועלים, הרבה עובדים, הרבה אנשים, שכיחה באינשה, מקום הזה מצוי שיש שם הרבה אנשים, אלא אין מציאות חשש של איסור ייחוד, ופיכך הדין בחיי גוונה, שעדיין לפי הטעם של ייחוד, אסור לתת לאישה הזו שם תרומה. למדנו, וכולן משגרין להן לבתיהן. כל שאמרנו שאסור חלק להם בגורן, אבל אפשר לשלוח להם לבית על ידי שליח. חוץ משניים, תמה ונושא אישה שאינה הוגנת לו. משמע, אבל ערל משגרינן לה. מה היא טעמה? משום דאניס. מה שהוא לא מעל, לא עשה את זה מרצון, אלא מחמת אונס. שואלת הגמרא, תמה נמי האניס, גם התמה הרי הוא נאנס. היה בזה מקום, פתאום יש שם איזה מת וכדומה. עונה הגמרא, היי נפיש ונשא, והי לא נפיש ונשא. הערל, יש לו אונס גדול, אונס גמור. לפיכך, שולחים אליו לבית. אבל התמה, נכון שהוא נטמא בפתע פתאום, אבל מכל מקום, ודאי שהיה לו אפשרות יותר להיזהר מאשר אותו הערל. לפיכך, לא שולחים אליו גם לבית. תנו רבנן, העבד והאישה, אין חולקים להם תרומה בבית הגרנות, לא מחלקים להם. ובמקום שחולקים, נותנים לאישה תחילה, ופותרים אותה מיד, משלחים אותה מיד. מי כאמר, אתה אומר בהתחלה, אין חולקים. רק אתה אומר, ובמקום שחולקים? עונה הגמרא, הכי כאמר. במקום שחולקים מעשר עני, נותנים לאישה תחילה. מי טעמה? משום זילותה. אומר, לנו שרבה ככה, ככה צריך להגיע את המשנה. אין חולקין להם תרומה בית הגרנות, זה מדובר לגבי תרומה גדולה, תרומת מעשר, זה עושים בית הגרנות, דבר הזה אי אפשר לחלק את זה לאישה שם. אבל במקום שחולקין מעשר שני, מקום שחולקין לא חוזר על התרומה של הרשע, אלא מדובר על מעשר שני. מעשר שני מחלקים אותו בתוך העיר, גם ככה משמע בפסוק. כותב ראשי, תחלל עשרת כמו עשרת ובעתך בשנה שלישית שנת מעשר, נתן לוי לגר, ליתום ולאלמנה, ואכילו בשעריך וסביעו. ואכילו בשעריך, משמע שאיפה מקבלים את זה בשעריך, כלומר בתוך העיר. אז משמע ככה פסוק, וגם הסברה ככה אומרת, לא מחלקים להם את זה בחוץ, בפרסיה, ליד כל העולם, כי אז העניים יתביישו בדבר. חייבים לעשות את זה במקום שהוא צנוע. דרך אגב, מד מכאן, שכאשר עושים כל מיני קרים חדי פסחה וכיוצא בזה, ראוי לעשות זה במקום שלא יבואו אנשים חיילה וחס לידי ביזיון. אז מה הגמרא אומרת לנו? זה כוונת הביתה. ובמקום שחולקין, דהיינו מקום שנותנים את המעשר שני, שאת זה בעצם גם האישה גם כן מקבלת, אבל זה בתוך העיר, חשש לא של ייחוד ולא של זילותה, מפני שזה נעשה בתוך העיר. אומר לנו התנה, נותנים לאישה תחילה, אם יש עני ויש אישה, שניהם באו לקבל, למי נותנים ראשון? לאישה. למה? שתקבל ותלך כמה שיותר מהר, כדי שלא תתבייש. אמר רבה, מרשעה כי הבו אתו גברה ויתיתה לדינה. קמאי לפניי, הבה שרינה תגרה די גברה ברשע. אמינה די מחייה במשרות. כיוון שמען לה שרינה תגרה די תיתה ברשע. מה התעמה? משום זילותה. אמר רבה, כידוע כאשר באים שני מקרים לדיין, עליו לכבד ולהקדים את הדין של מישהו מכובד יותר. למשל, בא לפניך תמיד חכם לדין, ובא עוד איש רגיל, ובא לפניך כהן, ובא לפניך איש רגיל. עליך לכבד, להקדים לדיון את המקרה של האיש המכובד יותר, כמו תמיד חכם, כמו כהן וכדומה. עכשיו אומר רבה, כאשר היו באים לפניי לדין שני מקרים. יש דיון שבן אדם אחד, גבר, תובע איזה את חברו. ויש עוד מקרה אחר, איזה אישה אחת תובעת את חברתה או תובעת איזה מישהו. אז מה הייתי עושה? הייתי אומר, כל גבר הוא יותר מכובד מאישה. למה? פני שהוא חייב המצוות. אישה פטורה מן המצוות, כל מצוות עושה זמן גרמה, נשים פטורות. אז מכן, הוא יותר מכובד, יותר חייב מצוות, מכבד אותו, מקדים את הדיון שלו. אחרי שמענת בריתה הזו, עכשיו למדתי להפך. אדרבה, להקדים קודם כל את האישה, לא נעים שאישה תשב שם ותמתין בשערי בית הדין, אלא מסיים את הדיון אצלה בתיק שלה מהר, ואחר כך מתחיל את הדיון השני של הגברים. הגדילו התערובות וכו', שחררו אי באי אין, אילה באילה, ואמי, לישא שפחה אינו יכול, בת חורין אינו יכול, אמר רבה, אמא, כופין אותם שחורין זה את זה. למדו במשנה שאם כהנת ילדה בן, ובאותו מקום ילדה גם שפחה בן, והתערבו הוולדות, ולא יודעים מי זה הבן של הכהנת ומי זה הבן של השפחה. מחכים להם עד שיגדלו, ואז אם הם שחררו זה את זה, כל אחד כותב לשני, אם אני האדון ואתה עבד, הרי אתה משוחרר. אם יגדלו, אז, אומרת המשנה, רשאין לישא, אבל יישאו אישה שהיא ראויה לכהונה, כי כל אחד ייתכן שהוא בעצם כהן. שואלת הגמרא, משמע משוח המשנה, אם שחררו, אז ככה הדין. כלומר, לא חייבים שחרר. הייתכן? הרי היהודי מצווה מצד בריאה ורבייה. גם הגויים לא טוב בריאה לשבת יצרה. אז אם כן, איך יכול להיות שבעצם אנחנו נותנים להם אפשרות לשחרר, אפשרות לא לשחרר? אומר רבה, נכון, צריך לתקן לשון המשנה, וצריך לגרוס כך, לא שחררו ושחררו, הגדילו את הערבות ושחררו, כלומר במידה ושחררו, אלא צריך לומר, הגדילו את הערבות, כופין אותם, ושחרין זה את זה. למדנו בסוף המשנה, שהעדים האלו, הרי כשהם גדלים, אחד מהם הוא כהן, והשני הוא עכשיו בעצם ישראל. העבד שהשתחרר הופך להיות ישראל. אז נותנים עליהם חומרי כהנים וחומרי ישראל. שואלת הגמרא, למה הלכת, איזה חומרי ישראל יש להם שם? אמר הפפה, למנחתם, נחמצת כמנחת ישראל ואינה נאכלת כמנחת כהנים. הכיצד? הקומץ קרב בעצמו והשיריים קרבים בעצמן. כידוע, כאשר האדם מקריב מנחת סולת בבית המקדש, אז רק הקומץ בלבד קרב על גבי המזבח, ואילו יתר המנחה נראית לכהנים. אבל כאשר הכהן מתנדב מנחת סולת, אז הכל עולה על המזבח, כמו שכתוב בפסוק, ומנחת כהן קליט יהיה לא תאכל. עכשיו, כאשר אחד מבני התערובת הזו הוא מקריב מנחה למקדש, אז מה נעשה? אם ניתן לזה קומץ, הרי אצל הכהנים הכל עולה כליל. אם נעלה את הכל כליל, לא, במנחת הישראל אי אפשר לעלות הכל כליל. אז מה עושים? אז מחמירים מכאן ומכאן. דהיינו, מצד אחד קומצים את זה כמו מנחת כהן, כמו מנחת ישראל. אבל מצד שני, הנותר מהקמיצה, יתר המנחה, לא נאכלת כמנחת ישראל, אלא כמו כהנים שזה לא נאכל. אז מה עושים עם השיריים? התשובה היא, מקריבים את השיריים פעם שנייה, לאחר שגרסיינתי להקטיר את הקומץ, אז מקריבים את השיריים בפני עצמן. מקשה הגמרא, איך עושים דבר כזה? יקרה כאן כל שמנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו. כתוב הפסוק, כי חוסר אוכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה להשם. רבותינו דרשו, לא תקטירו ממנו אישה להשם, זה מצווה בפני עצמה. אומרת לך התורה, ממנו אישה, אם דבר שחלק ממנו הקטרת אישה להשם, הנותר לא תקטירו ממנו. ואם כן, פה אצלנו כיוון שקומץ הקטרנו, התקיימה המצווה, השאר שבזה לאו, אסור להקטיר. אז אם זה מנחת ישראל, אם באמת אותו הבעלים זה ישראל, הרי שיתנו את הקומץ, אסור היה להקטיר את השאר. אומרת הגמרא, אתה צודק, אבל אמר רב יהודה ברידי, רבי שמעון פזי, די מסיך לו לשום עצים. כי רבי אלעזר איתניה, רבי אלעזר אומר, לריח ניחוח היא אתה מעלה, ואתה מעלה לשום עצים. אומרת הגמרא, מה שאנחנו עושים בעצם, מעלים את הנותר במנחה מן הקומץ, ועושים תנאי. אם זה מנחת כהן, הרי הכל קרב לשם קורבן. ואם זה בעצם מנחת ישראל, אז לא מקריבים את זה לשם קורבן, מה שנקרא לשם ריח ניחוח, אלא מקריבים את זה לשם עצים. הרי מצווה להרבות אש על גבי המזבח, אש על מזבח תוקדבו לא תכבה, ובעירה עליה כהן עצים בבוקר ובוקר, צריך לשרוף, אז שורפים את זה גם כן בתורת עצים. מתי גמרא הניחא לרבי אלעזר, שאומר שאפשר להקטיר את זה לשם עצים. אלה רבנן שחוקים רבי אלעזר, מייקה למר, המחלוק שלהם הייתה לגבי איברים של קורבן עולה, שאמורים להיות לקרב אגבי המזבח, ואיברים של קורבן חטאת, שאמורים להקריב אותם, לאכול אותם הכהנים, והתערבו זה בזה, אז מה נעשה? אומר רבי אלעזר, תקריב את הכל אגבי המזבח ותכוון, אם זה עולה לשם ריח ניחוח, ואם זה חטאת ואמור לאכל לכהנים, הרי אנחנו מקריבים את זה אגבי המזבח, לשם עצים. אבל החכמים שחולקים עליו, מה נעשה? אומרת הגמרא, דעביד לו כי רבי אלעזר ברבי שמעון. דתניא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, הקומץ קרב לעצמו והשירה מתפזרים על בית הדשן. דהיינו, כאשר אדם כהן תמה נכנס לבית המקדש, צריך להביא מנחת קורבן עולה ויורד. דהיינו, בהתאם לנכסה ולחושו של האדם. במידה והוא עני מאוד, אז מביא מנחת סולת. כתוב הפסוק, והייתה לכהן כמנחה. נחלקו בזה חזל, מה הפירוש? האם הכוונה והייתה לכהן כמנחה, הכוונה היא כמו מנחת ישראל, שרק הקומץ בלבד קרה והשאר נאכל, או לא? אדרבה, הקומץ קרב, והשאר בעצם מקטירים אותו גם כן על גבי המזבח. מחמת הספק הזה, בלעזר ברבי שמעון אמר שהקומץ קרב, והשירה התפזרים על בית הדשן. איפה ששמים שם את הדשן, כשלוקחים מהמזבח דשן בבוקר, שמים את זה אצל המזבח. באותו מקום, שם מפזרים את הנותר מהמנחה ההיא. מחמת הספק. אפילו רבנן, שחלקו עליו ואמרו לו, הכל אפשר להקטיר אותם, לפליגי על ידי רבי אלעזר רבי שמעון, ואומרים שלא מפזרים את בית הדשן, אלא מנחת חוטה של כהנים, שלפי דעתם בת הקרבה היא. כי דעתם הם מפרשים הפסוק, והייתה לכהן כמנחה, כמנחת נדבה של כהן, שכולה כליל תוקטר. אבל הכה, אפילו רבן עמודו, כיוון שפה ספק אם זה מנחת ישראל או מנחת כהן, גם הם מודים שצריך להקריב רק קומץ בלבד, והשאר מן המנחה מתפזר על בית הדשן. מתניתין, משלא שהתה אחר בעלה שלושה חודשים, וניסית, אישה שאחרי שנפרדה עם בעלה, לא חיכתה שלושה חודשים כדי שנדע, הוולד שיוולד, האם הוא מהראשון או מהשני, אלא ילכה והתחתנה, וילדה, ועכשיו הילד שנולד לא ידוע, האם הוא נולד, הוא בן תשעה חודשים, לא תשעה חודשים ההיריון שלו היה, ובעצם יוצא שהוא בן של הראשון, או שהוא נולד, הוא התחתנה עם האחרון רק לפני שבעה חודשים בלבד, בסדר? יכול להיות שההיריון של הילד הזה, זה היה קצר, וזה היה בן שבעה, והוא שייך לאחרון. אז מה עושים במצב שכזה? היו לה בנים מן הראשון ובנים מן השני, חולצין ולא מייבין. אם אותו הילד שנולד ספק, לא יודעים האם הוא של הראשון או של השני, והוא נשא אישה, ואותו הילד מת, אז מה הדין? אם יש לו אחים מהבעל הראשון, כלומר היא ילדה ילדים לבעל הראשון, הם לא יכולים לייבם את האישה של הספק הזה. מדוע? פני שייתכן בעצם שהוא, האבא שלו זה דווקא בעלה השני. אז אמנם הוא אח שלהם, הוא אח מאימא בלבד. ולכן, אח מאימא אין בו מצד ייבום, אלא אך ורק איסור אשת אח. לכן, הדין הוא שגם הראשון וגם השני, שני הילדים שנולדו לה מכאן ומכאן, אסור להם לייבם את אשתו של זה. וכן הוא להם חולץ ולא מייבם. הוא הדין גם להפך. אם הבן מהבעל הראשון מת בלא בנים, הספק הזה יכול לבצע שם רק חליצה. הוא לא יכול לעשות שם ייבום. למה? כי יכול בעצם שהוא הבן של אותה אישה, אבל מהבעל השני. נמצא שהוא אח לילד מהבעל הראשון, רק אח מאימא. לכן יכול לעשות חליצה ולא ייבום. משיכה המשנה ואומרת, היו לו אחים מן הראשון ואחים מן השני שלא מאותה האם, הוא חולץ ומייבם, והם אחד חולץ ואחד מייבם. דהיינו, אם בעצם הבעל הראשון הזה היה לו עוד אישה אחרת, ויש לבעל הזה מהאישה השנייה בנים, עכשיו אותו הילד הזה שהוא בעצם ספק האם הוא מהראשון או מהשני, הוא יכול לייבם את האח הזה, אשת האח מהאישה השנייה. בוא נמחיש את זה. יעקב היה לו אישה בשם רבקה, שהיא לא חיכתה 3 חודשים והתחתנה עם יצחק. אבל יעקב הזה היה לו עוד אישה חוץ מרבקה, היה לו אישה בשם שרה. משרה נולד לו בן. הבן הזה של שרה מת בלא בנים. מת בלא בנים. הילד הזה שנולד מרבקה, ויש בו ספק האם הוא אבא שלו זה יעקב, אבא שלו זה יצחק, הוא יכול לייבם את האשת הבן שנולד משרה. למה? מכיוון שמה נפשך? אם הוא באמת יעקב זה אבא של אותו ילד שנולד משרה, וזה גם האבא שלו מרבקה, מצוין, הוא קיים קצת ייבום. וגם אם באמת הילד הזה שנולד מרבקה, הספק הזה, הוא הבן, הוא נולד מבעלה השני, אז בסדר, אם ככה הוא בכלל לא קשור לילד הזה שנולד ליעקב ושרה, כי יעקב זה לא אבא שלו ושרה זה לא אמא שלו, אמא שלו זה רבקה, אז הספק הזה הוא בכלל לא קשור אליו, זה לא השתחיב, ולכן מלא יכול לקחת אותה או בתורת ייבום או בתורת חליצה, הוא יכול לעשות משהו. כמה מדובר כאן, כאשר לאותו יעקב היה לה בן אחד משרה, הוא יכול לעשות את זה. הלאה. וכן גם להפך, מצד השני. ומשנה משכה אומרת, והם אחד חולץ אחד מייבם. מה הדין קורה להפך? אותו הספק הוא מת בלא בנים. אמרנו שיעקב הזה שהיה עם רבקה ונולד לו בן של ספק, ליעקב הזה יש לו גם אישה אחרת בשם שרה. אם אותו הספק נשא אישה ומת בלא בנים, הרי שהבן של שרה הוא יכול לבצע חליצה, ולאחר מכן אמרנו שרבקה הלכה והתחתנה אחר כך עם מישהו אחר, בוא נקרא לו יצחק. אם ליצחק הזה גם כן יש אישה אחרת, נקרא לה בלהה, ומבלהה יש לו בן, הבן הזה יכול לייבם את אשת הספק. למה? כי ממה נשך? אם הספק הזה זה הבן של יצחק, אז יצחק ובלהה זה יפה מאוד, זה אחיו מאבא, ייבם. וגם אם נאמר, מה פתאום, הילד הזה זה לא בן של יצחק בכלל, זה בן של יעקב, אז בסדר, אז הבן של בלהה ויצחק הוא בכלל לא אח שלו, זה לא השתחיב, לא מאב ולא מאם, זה אמא שלו רבקה, זה אמא שלו בלהה, אין קשר ביניהם. ולכן משפחה אחת, המשפחה הראשונה של בעלה הראשון יעשה חליצה, משפחה שנייה יעשו ייבום, וזה מותר. הלאה. עד עכשיו דיברנו שהיא הייתה, היא הלכה לבעל אחד לבעל השני. אבל אומרת לנו המשנה, אם היה אחד ישראל ואחד כהן, אותה אישה הזו שהיא בעצם לא חיכתה 3 חודשים, הבעל שלה הראשון למשל היה כהן, והבעל השני שלה היה ישראל, או להפך, זה לא משנה. עכשיו כשהילד הזה גדל, יש בו ספק האם הוא כהן או ישראל, עליו להקפיד לנושא אישה שהיא ראויה לכהן, כי תאר לך שהוא כהן, אז איך הוא ייקח גרושה? אסור לו. וכן הוא צריך להיזהר, אין מתאמל אמיתים, כי אולי אבא שלו כהן, ואם נטמע אינו ספק את ה-40, הוא לא מקבל 40 מלכות כמו כל כהן שנטמע למתים, כי הוא יכול להיות שהוא ישראל, ספק נפשות להקל. וגם עוד דבר, אינו אוכל בתרומה, כי אולי הוא בעצם הבן של הבעל הישראלי, ואם אכל אינו משלם כמו כל זר שאכל תרומה בשוגג, משלם קרן וחומש של הכהנים, הוא לא משלם קרן וחומש, כי הם רוצים חברו עליו ראיה, אולי הוא בן כהן. ואינו חולק על הגורן, לא יכול בגורן לקבל שמה תרומה, כי אולי הוא בעצם ישראל. הוא מוכר התרומה והדמים שלו, אבל אם יש לו שדה והוא חייב להפריש כמובן תרומות ומעשרות, גם כהן צריך להפריש תרומות ומעשרות, רק כהן אוכל את התרומה הוא עצמו. כאן הוא ייקח את התרומה וימכור אותה לכהנים והכסף בשבילו, כי מצד המוציא מחברו עליו הראיה, הם צריכים להוכיח שזה שלהם. ואינו חולק בקודשי הקודשים, כאשר מקריבים קורבנות כמו עולה וחטאת כיוצא בזה, העורות הולכים לכהנים, הוא לא יכול לקבל חלק. הכהנים יגידו לו, תוכיח שאתה כהן, תקבל. ואין נותנים לו את הקודשים, אדם שיש לו בכור וכדומה, אז הוא מביא את זה לכהן שיקריב את זה וזה בשבילו. כאן אי אפשר לתת לו את זה, כי אולי הוא ישראל. מצד שני, אין מוציאים את שלו מידו. אם יש לו דברים, אי אפשר להוציא את זה ממנו. המוציא חברה לבריאה שוב. הוא פטור מן הזרוע ולחיים והקיבה, כל אדם שוחט בהמה, עליו לתת מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, כל בהמה של חולין. אבל כאן הוא פטור. ובכורו, אם הוא עצמו יש לו עדר של בהמות ונולד לו בהמה בכור, יהיה רועה עד שיסתאב. כלומר, כל בהמה של בכור, צריך להקריא אותה בבית המקדש תוך שנה מיום הלידה, ומה עושים עם זה? מי אוכל את זה? הכהנים. הבכור נחל לכהנים. אבל אם נפל בזה מום, זה נהפך להיות חולין. אבל זה ממון שייך לכהנים. כאן, אותו אדם, אותו בן הזה, שהוא נולד בספק, אז מה הוא עושה? הוא עליו להמתין עד שיפול מום באותו בכור, ואז הוא רשאי לקחת את זה לעצמו כי זה חולין. משנה אומרת עוד הלכה, נותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים. היו שניהם כהנים, עם שני הבעלים שהיא הייתה נשואה להם, שתיהם זה כהנים, הוא עונן עליהם, כלומר, הוא בוודאי הוא כהן. אבל כשעבוד בית המקדש, כידוע עונן, אסור לעבוד בית המקדש. ממילא אם אחד מהם הוא מת, דינו של הבן הזה, הספק, שהוא לא יודע מי זה אבא שלו, כל פעם הוא צריך להיות דינו כמו עונן, שלא יכול לעבוד בבית המקדש. וגם הם עוינים עליו. אם הוא מת, שניהם לא יכולים לעבוד בבית המקדש, כי כל אחד אולי הוא אביו. מצד שני, מחמירים עליו, הוא אינו מתאמה להם, כי אולי זה לא אבא שלו, ולכן הוא לא יכול להתאמה, לא יכול ללכת להלוויה. וגם הם אינם מתאמים לו. מצד שני, הוא אינו יורש אותם, כי כל משפחה תגיד לו, אתה הבן של הבעל השני. אבל מצד שני, הם יורשים אותו. אם הוא מת ולא ישאיר ילדים אחריו, אז שתי האבות צריכים לראש אותו, כיוון שזה לא יודעים איזה אבא, מונו מוטל בספק בין שתי האבות, יורשים, חלקים זה חצי חצי. משיכה המשנה ואומרת, הוא פטור על מכתו וקריאתו של זה ושל זה. אדם שמקלל את אביו ואת אמו, שזה עונש מיטה, אבל כאן הוא פטור, כי יש ספק. ובבית המקדש, כל משפחה, היה שבוע אחד שעובדים ככה 24 משמרות. זה, הוא יכול לעלות גם במשמר של זה, גם במשמר של זה, לא שגיע מצוי חברה לבריה, יכול לעבוד עם הכהנים. אבל אינו חולק. כשמחלקים את לחם פנים וכדומה, הוא לא יכול לקבל משם, כי משמר גילו, אתה לא משלנו. אם היו שני האבות במשמר אחד, הם היו עובדים, נותן חלק אחד, הוא יכול לקחת, כי ממה נפשך, הוא שייך למשמרה הזו. גמרה. הגמרה אומרת, למדנו במשנה, שאם הוא מת, אז האחים של הבעל הראשון, הבעל השני, משפחה אחת חולצת, משפחה שנייה יכולה לייבם. את הגמרא, המשנה אמרה, אחד חולץ ואחד מייבם. דווקא בסדר הזה, דווקא מחלץ ואחר כך לייבם. אבל לייבם בתחילה ואחר כך שנייה, משפחה שנייה תחלוץ, לא, למה? דקרה פגע בי ואמר לשוק, כי יכול להיות בעצם שהוא לא שייך למשפחה הזו, ומילה בשעה שהמשפחה הזו מייבמת לפני שקיבלה חייצה משפחה שנייה, יכול להיות בעצם שאבא שלו זה משפחה שנייה, וממילה זה נקרא פה בעצם שהם עשו אישה שהיא צריכה להתייבם למשפחה השנייה ויצאה לשוק בלי חליצה, ולכן זה אסור. לכן קודם כל אסור חליצה, חק חיבום. אמר שמואל, הלכה, 10 כהנים עומדים, הוא פירש אחד מהם, הוא בעל איזו אישה פנויה. אז ודאי שהאבא עכשיו של אותו ילד שנולד הוא כהן, כי זה אחד מתוך 10 אלו. אבל הוולד שתוקי. שואת הגמרא, מה שתוקי? לאיזה עניין? אלה מה שמשתקין אותו מכסי אביו שלא יכול לירש, פשיטה, בכי הדעים מזה אבא שלו. אלא שמשתקין אותו מדין כהונה, כלומר, שהוא לא יכול לעבוד בית המקדש כדומה. מה הייתה מה? המקרה, והייתה לו זעו אחריו וריד כהונת עולם. בעינן זעו אחריו. בעינן לא מספיק שברור לנו שהוא כהן, אלא צריך שיהיה זעו מיוחס אחריו, שדעים מזה אבא שלו וליקה. מקשה הגמרא מתקיף לרב פפה, אלא מעטה גבי אברהם דכתיב, להיות לך אלוהים זעך אחריך, הרי אתה מדקדק, למה כתוב אחריך זה מיותר, זעך אחריך, בטח זה אחריך. אז אתה מדקדק, לומר, חייך זה בא התורה לצוות אותנו משהו. אז תגיד לי שמה,
אתה, מה כמה זהר רחמנה? מה התורה ציוותה אותו? אין כלום. עונה הגמרא, כן, הריכה אמר לה. כשבחור אומר לאברהם אבינו, תשים לב שכל זרעך לא תנסב גויה ושפחה, דליזיל זרעך בתרה, כוונה תורה לצוות שלא יישא האדם אחד מעם ישראל גויה או שפחה, כי אז מה זה יגרום? זה יגרום שכידוע הוולד הולך אחר האמא, אומר לה הוא לא מיוחס אחרי האבא, זה כוונה זרעך אחריך, תשים לב שלא יתחתן עם גויה או שפחה. מה הוא רוצה להקשות עד דברי שמואל הללו? מטיבי, למדנו למעלה שאם אישה שמת בעלה בלא בנים והלכה והתייבמה לאח של בעלה לפני שערו 3 חודשים, ואחרי כמה חודשים נולד בן, לא יודעים האם הוא בן של הבעל, בעצם כשהוא מת היא הייתה כבר מעוברת ממנו, או שאולי לא. בעצם כאשר הוא מת אולי על הילדים, התעברה מהשני. אומרת המשנה, ראשון, הילד הראשון שנולד מהאח הזה, ראוי להיות כהן גדול. למה? כי ממה נשך? אם באמת מעברת מהראשון, בסדר, זה בן של הראשון והוא כשר. אם היא התעברה מהשני, אז כלומר באמת כן הייתה זקוקה ליבום, אז גם כן הוא כשר. בכל מצב אין בו פגם של פסול. ולכאורה, מקשה הגמרא, זה המשנה שם. אבל לפי דברי שמואל קשה, והבעינה זרעו מיוחס אחריו, וליקה, אם כן, איך התנא אומר שמכשירים אותו? עונה הגמרא, זרעו מיוחס אחריו, זה רק ציווי דרבנן. הוא קרא אסמכתא בעלמא. וכי גזו רבנן שאם הוא לא מיוחס, הוא פסול לכהונה, זה דווקא אם זה היה בזנות. אבל כאן, שזה היה בנישואין, הוא ייבם אותו. רק ייבום בטעות, כי לא עברו 3 חודשים, לא גזו רבנן, ולכן הוא קשר לכהונה. מקשה הגמרא, הוא בזנות מגזו רבנן שהוא פסול לכהונה, והת נראה משנה שלנו שנינו, משלו שהתה אחר בעלה 3 חודשים, וניסית וילדה. לפני שנמשיך הלאה את המשנה, בואי נתח, מה אחר בעלה? מה הכוונה? איך היא התנתקה מבעלה? אלי אם האחר מיתת בעלה? בואו נסתכל. אם הספר כתוב, הוא אונן עליהם, אם הם מתו, והם אוננים עליו. בשלמה הוא אונן עליהם, לכאורה זה לא מובן, כי הרי אבא שלו כבר מת מזמן, אז זה עוד לפני שנולד, אז איך הוא אונן? הרי אמא שלו התנתקה, כי בעלה מת, אז איך הוא אונן? אומרת הגמרא, אפשר לתאר את זה. משכחת לה בנישואין דשני, דהיינו שכשהיא חרשת חתן עם השני והוא מת, זה יכול לקרות, וליקוט עצמות דקמה. מה כאן ליקוט עצמות דקמה? יכול להיות שאבא שלו הראשון, בעלה הראשון, מת, עכשיו העבירו את הקבר שלו, העבירו אותו למקום אחר, אז באותו יום שמוציאים את העצמות מהקבר, לוקחים אותו לקבור אותו במקום אחר, זה נקרא ליקוט עצמות, וגם כן באותו יום הוא עונן. אז אפשר להסביר, הוא עונן עליהם. אבל ההמשך של המשנה, הם עוננים עליו, איך היא משכחת לה? הרי הוא כבר מת. הקמה המית לי, הרי הראשון מת עוד לפני שהוא נולד. ואתה אמרת שהוא, איך נפרדה מבעלה במיטה? אז אם ככה הוא לא יכול להיות. אלא חייבים לפרש את המשנה שאמרה מה הכוונה שהיא ניסית אחר בעלה. מה זה אחר בעלה? הכוונה היא בגרושה, שהתגרשה מהראשון. ומה אחר בעלה? הכוונה היא אחרי שקיבלה גט מבעלה. בואו נסתכל אם זה מסתדר בהמשך המשנה. אם הספר הוא לא מתאמה להם, אם הם מתו, לא יכול להתאמה, כי אולי הוא כהן. והם לא מתאמים לו. תגמר בשלמה הספר, הם לא מתאמים לו לחומרה. דכל חד וחד, דים עליו וראו. אולי זה לא הבן שלו, הרי שניהם כהנים. אולי זה לא הבן שלו. אבל ההתחלה, הוא אין מתאמה להם. הרי האבות הם בוודאי כהנים. ולכן זה אסור. אבל יש פה שאלה. הוא לא מתאמה להם. עמי, בשלמה לשני לא להתאמה לה. בשלמה, אולי הוא בעצם נולד לבעל הראשון שהוא כהן, וגם הילד הזה הוא כהן כשר, ולכן אם הבעל השני מת, אפילו שהוא נשא את אמו גרושה, הבן שהוא כהן הוא בן מהאבא הראשון, מהבעל הראשון, אז הבן כשר, ודאי שהוא לא יכול להתאמה לשני, כי אולי הוא בן של הבעל הראשון. אבל לראשון, אם הבעל הראשון מת, מה הבעיה? להתאמה למה נשך? אותו הבן יכול להתאמה. למה? ממה נפשך? אם ברהו, אם באמת הוא הבן של הבעל הראשון, אז הוא יפה נטמע לו. למה? כי הוא בן כהן נטמע לאביו. ואלא מה? תגיד לי בר בטריים, תגיד לי שהוא הבן של הבעל השני, הכהן השני, הרי גם כן יכול להתאמה לראשון. למה? כי הוא חלל. הרי אביו השני אמרת שהוא נשא גרושה, הכהן השני נשא גרושה, נשא גרושה, אז הוא חלל, אז הוא יכול להתאמה לבעל הראשון, לא בגלל שזה אבא שלו סתם, כי הוא חלל, יכול להתאמה לכהנים. אלא לאו, צריך לומר, שמשנתנו איך היא נפרדה מהבעל הראשון, לא היה בעל בכלל, היה זנות. היו שני כהנים ששניהם זנו, אחת זנתה איתו, ולאחר כמה חודש, חודשיים, זנתה מישהו אחר. ומה אחר בעלה? הכוונה אחר בועלה. ואם ככה, מה כתוב בספר? עולה במשמר של זה ושל זה. אם כן רואים מכאן שאפילו זה בזנות, בכל זאת, היא יכול, הילד הזה יכול להיות כהן, לא כמו תיאור, תשמעו ידו כמו שהוא אמר, שאם זה לא מיוחס, אז הוא פסול לכהונה. אמר בשמעיה, במענת, כאן מדובר שזה לא היה זנות, אלא היא סיעו האימה ואחיה. ולכן, אחרי שהתנתקה, היא מענה בראשון, ואז הלכה נסיעה לשני. היא לא נקראת גרושה. ולכן, זה הוא עולה לכהן כהונה. אבל אם זה היה זנות, אז באמת הוא פסול. כשהגמרא ממענת בכלל יכולה ללדת, יכולה להתחיל ללדת מהראשון עם ילדה כזאת קטנה, ואתה נראה בבי קרמדי רב נחמן, שלוש נשים משמשות במוך, כדי שלא יתעברו, קטנה, מעוברת ומניקה, מדוע? קטנה שמתעבר ותמות, מעוברת שמת תעשה עוברה סנדל, מניקה שמת יגמול בנה וימות, ואיזה היא קטנה, בת 11 שנים ויום אחד, עד בת 12 שנה ויום אחד, פחות מכאן, פחות מגיל 11, או יותר על גיל 12, משות כדרכה, כי אין חשש. פחות מגיל 11 לא תתעבר בכלל, מעל גיל 12 היא לא תסתכן. ורבי מחכים אומרים, בין כך ובין כך, משמש כדרכה והולכת, אומרים השמיים הלכים, ישמרו עליה שלא יתעבר. שאמר שומר פתאים, השם, הכל פנים, למדנו מכאן, שאין מציאות שיתעבר בכלל הילדה הזאת. עונה הגמרא משכחת לה בקידושי טעות. תירוץ כמו מענת, לא בדיוק מענת, אלא הראשונה היא נישאה לו, והתברר שהיה זה מקח טעות. היה זה מקח טעות כלשהו, שהלכה עומד בקובעת בקידושי טעות, אפילו אם ילדה ממנו ילד כבר גדולה בת 20-30, זה לא משנה, התברר שפתאום קידושי טעות, היא יוצאת. אז מילא, זה לא נקרא נישואי זנות, כי היא נישאה, אבל מכל מקום, היא לא גרושה, ולכן מותרת השני. כי דבר בידה אמר שמואל, דבר בידה אמר שמואל, משום בישמעאל, והיא לא נתפסה אסורה, היא נתפסה מותרת, ויש לך אחת, אישה אחרת, שהפי שלא נתפסה לעשה את זה ברצון, היא מותרת, למה? מפני שהיא היה פה קדושי טעות, ואיזו, זה שקדושי, קדושי טעות, שאפי בנה בוקר הכתפה, מעיין והולכת לה, ולכן, שנתנו אמרנו שיש לו דין שכהן, מפני שזה היה בדרך נישואין. אבל אם זה היה בית בדרך של זנות, הנה חינמי שהוא פסול לכהונה, וכמו שאמר שמואל, בוא חדנה לעולם, אמן ואמן.